טוב, אנחנו הגענו לברכות קריאת שמע. לא בסידור הזה, כי בסידור הזה הכל חסר. השם ברכות קריאת שמע הוא שם שנמצא בגמרא, במשנה. ברכים שניים לפניה ואחת שאחריה. כך אנחנו יודעים ששלושת הברכות הן ברכות קריאת שמע. עכשיו, יש מחלוקת בראשונים מה פירוש המילים בקוד קריאת שמע. יש ראשונים שסוברים שכל הברכות, או אולי רק אבא רבה, אולי כולם, הם ברכות קריאת שמע במובן של ברכת המצווה. ויש שהבינו שלא, סך הכל זה לא נראה כמו ברכת המצווה, זה הנוסח של ברכת המצווה, אז אמרו שזה רק חז"ל עשו מעטפת, כן? מבחינת החיבור, אז אלו הם ברכות שהם... קריאת שמע נמצא בתוך המערכת. הנפקמינה, זה לא כך ישנה לנו לגבי הבנת התוכן, הנפקמינה לגבי הפסק. עם מידת הפסק. ברכת המצווה היא ברכה מאוד צמודה למצוותה, עובר לעשייתן. כן, צריכים לא להפסיק בכלל. ואם זה רק מין יחידה שעשויה מברכות וקריאת שמע באמצע, אז אפשר להקל יותר. ספציפית זה אם אומרים, אם עונים אמן אחרי... שתי הברכות, או יותר, לפי יותר שיטות, אם עונים אמן אחרי הבוכה במויסר באהבה, לפני קריאת שמע, אמן של החזן. שזה מחלוקת עתיקה והראשונים, ספר מגן אבות של המאירי, זה אחד מן הנושאים הראשונים. מגן אבות, ספר שהמאירי כתב כדי להגן על האבות, כלומר להגן על מנהגי פרובנס, מתלמידים חדשים מקרוב באו, תלמידי הרמב"ן. התחילו לסובב בפרובנס, והיה להם כל מיני רעיונות שהם למדו אצל הרמב"ן או בספרד בכלל, והם תקפו את המנהגים המקומיים, והמירי יצא להגן על המנהג. אחד מהם זה הקל מלך נאמן ועניית אמן, שניהם גם יחד בין ברכה לבין קריאת שמע. אבל גם מי שאומר שזה לא ברכת מצווה, זה ברור מהמשנה שיש כאן איזשהו קשר, כן? תקנו להגיד קריאת שמע, תקנו להגיד שניים לפניה ואחת לאחריה. אז אנחנו נצטרך להבין על כל ברכה בנפרד, מה הקשר שלו לקריאת שמע. ולמה חזר תקנו את זה בצורה שהם תקנו. בגדול, נגיד עכשיו, לפני שאנחנו מתחילים, הקשר הכללי הוא די ברור. רק צריכים לסכם במילה אחת את הנושא של שלושת הברכות. אנחנו היום ננסח את זה בצורה קצת יותר מפורטת, אבל הנושא של הברכה הראשונה, הנושא האמיתי, לא הנושא, יש הבדל כאן, בשלושת הברכות יש הבדל בין התוכן לבין הנושא. מה הנושא, הבדל של פירוט. מה הנושא של הברכה הראשונה? מה? בריאה. יצירה, כן, יצירה. מה הנושא של הברכה השנייה? זה התוכן, זה לא הנושא. תסתכלו בחתימה, יוצר המורות, הבוחר, הנושא זה בחירה, הנושאים הם יצירה, בחירה, והנושא האחרון היא גאולה. עכשיו, התכנים הם לא בדיוק אותו דבר. הנושא של הברכה, התוכן של הברכה הראשונה זה אור ומאורות, הכי נקרא ברכת המאורות. הברכה השנייה היא תורה. והברכה השלישית היא מצרים, גאולת מצרים. ברור שזה כאילו, או צריך לדבר ככה, הדוגמה או התוכן של המושג הכללי, אתה צודק 100% שברכה השנייה לדוגמה, שם זה יותר בולט. התוכן מדבר על תורה, אבל החתימה והמעין החתימה וגם הפתיחה מדברים על אהבה ובחירה. כנראה ש... בחירת עם ישראל ואהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל היא בעיקר בנושא התורה. זה חידוש, אבל זה די ברור מההקשר. ברכה האחרונה זה רק דוגמה. הנושא הוא גאולה, אבל גאולת מצרים היא הדוגמה. נדבר היום על הנושא הראשון, כי כאן אני חושב שצריכים לחשוב יותר מה בדיוק ולמה אור מהווה הנקודה החשובה כאן, כיוון שזה די ברור שהנושא האמיתי היא יצירה בכלל, יצירת העולם, בריאת העולם. מה הקשר בין שלושת הנושאים האלו לקריאת שמע? טוב, אז זה ברור. מה, הנושא הראשון יצירה, הנושא השנייה בחירה, זה שני המלכויות של הקדוש ברוך הוא, אחד בעולם הכלל, והשני בעל עם ישראל. יש מלך עולם ויש מלך ישראל. אז מלך עולם קשור, בצורה זאת או אחרת, זה שהוא ברא את העולם, ומנהיג את העולם, במיוחד, בואו נגיד כבר עכשיו, מחדש פתאום אחרי יום תמיד, כלומר, מנהיג הוא בורא, כל הזמן. אז זה סוג אחד של מלכות. סוג שני של מלכות זה בחירת ישראל, להיות מלך בישראל, שזה ברכה שנייה. ואז אומרים קריאת שמע, אז אומרים, אנחנו מקבלים עניות מלכותו. ואחר כך יש מה הוא עושה בתור מלך, לא זה שהוא מלך, אלא הפעולה, וזה כבר מוביל לגאולה עתידית, לכן זה ברכה קריאת שמע. זה די ברור, זה פשוט, לא חושב שמישהו חולק על זה. טוב, הברכה הראשונה. הברכה הראשונה היא מאוד 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 ארוכה. כשיש ברכה ארוכה, אז אנחנו מיד יודעים שתהיה לנו בעיה. ברכות קצרות, אפשר להגיד מה הן. שהכל נהיה בדברו, אתה מבין מה הברכה. כשיש לך ברכה שהיא שלושה, ארבעה עמודים, אז יש לחשוד שיהיו איזשהו פיתוח, אולי יותר מנושא אחד, ואנחנו רוצים לרזות. אנחנו רוצים להגיע לנקודה עיקרית. בגדול, יש כאן שני דברים שונים, אבל מבחינתית זה שני דברים, וזה פוסקים דיבור, זה שני דברים. יש את הברכה ויש את הקדושה. כי יש באמצע בקד יוצר, יש גם קדושה. ואם אנחנו בודקים אצל הפוסקים שאומרים שיחיד איננו אומר קדושה ביוצר, כיוון שבדברה כתוב שיחיד לא אומר קדושה, ופגשו קדושה, אז השיגו את המסקנה הפשוטה, שאין ליחיד להגיד את הקדושה כאן, ולא יודעים את התירוץ שיש שמתרצים שזה לא באמת קדושה. אז אנחנו רק צריכים, אז אנחנו יכולים ככה, קודם כל, להקטין את הברכה, ולעשות את עצמנו קצת הקלה בעבודה, אם נוציא את מה שנקרא קדושה. אז הכי טוב, ואולי זה מוגזם, זה סתכל ברב סג'גון. רב סג'גון, כמו רוב הגאונים, פוסק שאין יחיד אומר קדושה ביוצר, ואז כשהוא מביא את הברכת של היחיד, אז היא ברכה של שתי שורות. המאיר לארץ למד הברחמים ומחדש בטובו בחורם תמיד מעשה בראשית ברוך אתה השם יוצר המאורות. אז ברב סג'גון אנחנו יודעים מה הנושא של הברכה לפני התוספות, כן? זה יוצר אור, מחדש בטובו, יוצר המאורות, כן? אז כמו שאמרנו, יצירה וספציפית יצירת האור, משפט אחד ששרד אצל רב סג'גון, וזה אני חושב שזה יגרום לנו להתמקד בו, המחדש בטובו בכל יום טוב מעשה בראשית, הדבר שהוא לא פשוט, שיש חידוש יומי של מעשה בראשית, אנחנו צריכים להבין למה זה באמת, יוצא רב סג'גון, זה כמעט כל הברכה, זה המרכז של הברכה. עכשיו גם בגאונים שסוברים הלכה למעשה כמו רב סג'גון, שלא אומרים קדושה, אבל הם לא מנסחים את זה בצורה שלו, הם רק הוציאו את הקדושה, או אפילו החליפו אותו. יש תשובה, סיכום של התשובות הגאונים נמצא בשיבור לילקת במקום, אז הוא מביא, יש אמרו ככה, יש אמרו ככה, כולם הגיעו עד קרוב למילה הקדוש, ואז אומרים, יש אפילו רק דלגו עליו, עונים בימה ואומרים בעירה, קדושה לקרב לימות איתנו, שאומרים קדושה, רק לא אומרים את הקדושה, או יש אפילו שהוסיפו משפט אחר שם, פחות או יותר כן אמרו את כמעט הכל, רק לא אמרו קדושה הלכתית. אז סג'גון עוזר לנו, כי הוא אומר, אם אני צריך באמת למקד על העיקר, זה מה שהוא עשה, הוא אומר, אני מקד על העיקר, ואני מוסיף כל דבר אחר. מה הפשט של המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית? אז א', יש באמת ראשונים, רב סג'גון עצמו, פחות או יותר, רפסק קרסקס בצורה יותר פילוסופית, יותר קיצונית, ואחר כך ברמח"ל ואחרים, כן, שמסברים אותו באמת כפשוטו, יש להם דוקטרינה שנקרא בריאה המתחדשת. אין בריאה אחת. מה שקרה לפני 6,000 שנה, בדיוק קורה בכל יום תמיד. במילים אחרות, אין מציאות רצופה. צריכים, אם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, זה מספיק רק לשנייה אחת. הקשר בין העולם לבין הקדוש ברוך הוא לא היסטורית, אלא מהותית. שזה באמת מה שרב חסדאי מסביר, שזה עיקר מגמתו. בריאה יש מאין, הוא לא היסטוריה, אלא העולם תלוי לגמרי על הקדוש ברוך הוא. ובניגוד לרמב״ם, שמה שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, ועכשיו העולם קיים. הוא יכול גם להשמיד אותו, אבל הקדוש ברוך הוא מספיק טוב לעשות דבר שיכול להתקיים. אבל רב סג'גון הוא מוליד השיטה, ואחר כך באחרים, שלא, אין דבר כזה קיים. להיות קיים זה רק אלוקים קיים. והדבר האחר שקיים זה רצונו. אז העולם קיים רק בגלל שהוא הרצון העכשווי של אלוקים, ולכן אין שום דבר מיוחד בבריאה לפני 6,000 שנה, זה פשוט חוזר על עצמו לא פעם ביום ולא פעם בשעה, אלא תמיד. אז מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, תמיד הוא יותר חשוב מאשר בכל יום. אז יש לכם דעה כזאת, אבל היא לא דעת הכלל, היא לא דעה של רובם. אז הפשט היותר פשוט, אני מאוד אוהב את השיטה, אבל הפשט היותר פשוט, מופיע במפרשים אחרים, זה שלא שהעולם קיים, ויש בו חוקים, אבל העיקר הוא שיש מחזורים בתוך העולם. זה משנה את הפשט. כך כתוב יהודה ביאקר בפירושו על התפילה, שזה הולך ספציפית על כך שהשמש זורחת ושוקעת, וקיץ וחורף, יום ולילה, וחום וקור, כמו שיש מחזוריות בעולם, ולכן העולם מתחדש לנו. זה לא מדבר מטפיזיקה כאן. קדוש ברוך הוא לא צריך לעשות מטפיזיקה, הוא ברא את העולם פעם. אבל העולם שקדוש ברוך הוא ברא הוא עולם שמתחדש. לא מתחדש ברמה מטפיזית, אלא שכל יום יש חידושים. כל יום יש חידושים, אבל העולם, הארץ עולם עומדת. כלומר, החידושים הם זה שיש מחזוריות בעולם, דואליות ומחזוריות והתחלפות, וזה מה שהתפילה כאן, כך הוא אומר על הפירוש למשפט הזה, המחדש פתאום בכל יום תמיד מעשה בראשית, שקדוש ברוך הוא ברא עולם, ואחר כך העולם הזה יתחלף עולם אחר, ואחר כך הוא חוזר לעולם הראשון, ולכן קדוש ברוך הוא מגלגל את הגלגל קדימה כל הזמן. מה כאן החידוש? החידוש הוא לנו. כשאני קם בבוקר, אז יש דברים שלא ראיתי אתמול, או יש דברים בלילה שלא ראיתי, לא ראיתי ביום. אז אני רוצה להתרכז בנקודה הזאת. הנקודה הראשונה, אני ארסור גם אליו, הנקודה של הרב סאג'גון, אבל גם הנקודה הזאת. כי זה משתלב טוב עם שער הנוסח של הברכה. אחד הדברים הבולטים בברכה, אם חזר רצו שנברך על זה שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שיגידו, ברוך את השם, שברא את העולם, כן? רואים מההתחלה שיש כאן עניין, לפני שנפיר נגיע למחזוריות שרמוזה אולי במילה המחדש, יש כאן את הדואליות. יוצר אור ובורא חושך. עושה שלום ובורא רע. כשאנחנו רואים בתפילתנו, הוא בורא את הכל, בפסוק כתוב, הוא בורא רע. וכולם אומרים שחזר לא סתם עדנו, הם צינזרו קצת את ישעיהו, כדי שאדם לא יגיד כל יום ויום, הוא לא יפתח פה לשטן ויגיד שיש רע בעולם, מקווים שלא יהיה רע, אבל הברכה, המילה כל כאן זה מורה על הרע. אז הנוסח של הברכה היא שהקדוש ברוך הוא ברא דבר בניגודו, דבר בניגודו. עוד פעם השאלה היא, למה זה מנוסח בצורה כזאת? הדבר הזה בא לידי ביטוי בהלכה. גמרא אומר בדף י' א', כהלכה מנוסחת, צריך לתת את השבח של היום בלילה ושל הלילה ביום. כלומר, אנחנו מקפידים להזכיר גם לילה ביום, גם ביום וגם בלילה. ולא לברך על היום ביום ועל הלילה בלילה, שיש היגיון מצוין דווקא לעשות ככה. מה ההיגיון? שצריכים לברך על מה שרואים ומרגישים. הברכה היא ברכת שבח, ושבח צריך להיות חווייתי. תן לו מעין, כמו שיש כלל, תן לו מעין יום מיום, אז מברכים על ראש חודש וראש חודש ולא ביום אחר, אז אפשר לתת גם תן לו בכל דקה בדקה, מברכים על השמש כשרואים אותו, מברכים על הלילה כשרואים אותו. זה בטח היה הווה מינה של חזן, וכך צריכים לברך. המחייב של הברכה היא ההשתנות, פתאום חל הלילה, אז מברכים על הלילה. יש יום, מברכים על היום, אבל הקפידו שלא להשאיר את הברכה ככה, אלא להוסיף, זה תוספת. שמברך על הלילה, אני אומר גם יום, מברך על היום, מברכים גם הלילה. הסיבה, ככה כתוב בבית יוסף, בכל זה הגיוני, זה כדי להוציא מליבן של אפיקורסים. כלומר, החלוקה לחלק את החיים לניגודים ולייחס אותם לגורמים, לרשויות שונות, הוא הווה מין חזק מאוד. הוא מושך מאוד לתפיסה. אפשר להגיד שזה כמעט השריד, אפילו לא שריד, זה יסודי, אני חושב גם היום, מעבודה זרה. עבודה זרה באמת עבר מן העולם, כי חזר ביטלו את היצר הרע של עבודה זרה, אבל הם לא מספיק ביטלו את היצר הרע לגבי זה. זה קשה לאנשים לא להתאפס לבעיה שנגיד בין, קודם כל, בין רע לטוב. אז אור וחושך אולי רק מסמנים את זה, העיקר הוא באמת הטוב והרע. ולאחרי טוב ורע היא באמת גם קשה מבחינה פילוסופית, מבחינה מטאפיזית, וגם קשה מבחינה חווייתית. אנחנו מכירים בזה שיש רע, אבל אם אתה רוצה להיות, להפך, מסיבות טובות, אתה רוצה להיות יהודי דתי, אז אתה מרחיק את הרע מאלוקים, כדי שיש לך אלוקים טוב. אחר כך יש גם גורמים רעים. וזה דבר שהוא, יש לו יסודות באמת חזקים מאוד בתפיסה. אצל חז"ל זה היה העבודה הזרה שהם עמדו ממולו בבבל, כי זה העבודה הזרה הבבלית, הזורסטריאנית. שתי רשויות, הרבה פעמים חז"ל מדברו ככה שלהוציא מליבם שאלו אומרים שיש שתי רשויות, אומרים שמה משתקין אותו, אומר מודי מודי משתקין אותו. שתי רשויות זה בעיה הרבה יותר רצינית מאשר כמה עשרות אלילים שסתם מסתובבים בתוך הטבע. אז בלי ספק זה נכון, אני חושב בלי ספק זה נכון מה שבית יוסף אומר. יש כאן בהחלט הקפדה של חז"ל, שכשאתה מסתכל על הטבע, לא לחלק אותו לשניים. אבל בכל זאת אני מוסיף, אבל נוצר כאן עדיין, כיוון שבכל זאת יצא נוסח איך שיצא, אז לא מברכים רק על האור, אלא מברכים על זה שיש אור ואחר כך חושך, יש חושך ואחר כך אור. כשאני רואה את ההשתנות, אז אני באמת חווה את עכשיו ירידת הלילה, אבל אני לא מברך על הלילה ישיר. אני מאוד מתרשם מהלילה, אני רוצה לברך לוקים שעושה לילה. אני מברך על כך שהאור הפך, החוויה שלי זה שירד לילה, אבל אני חווה את זה שהאור הפך להיות לילה, ומחר הלילה יהפוך להיות אור. ולכן מברכים על שניהם, על האלף, המחזוריות שזכרנו לפני כן, ועל הניגודיות. העולם באמת הוא רב גווני, והכל זה אלוקים אחד. כמובן, לכן יש איזה קשר גם לקריאת שמה, שהוא גם קבלת אור חומות שמיים, וגם כמובן ייחוד, קבלת אור מחוץ שמיים. אלוקים הוא מלך הכל ומלך אחד על הכל. זה לכאורה הפשט של עצם אמירה. במאמר מוסגר, אז הבית יוסף מצטט אחד מהחברים שלו, אריה בוהב אולי, אחד מי שמצא תמיד, יש לו פירוש אחר, ולא מברכים על היום בלילה וגם על הלילה ביום, אבל כמעט כולם אומרים שהפשט של בית יוסף הוא הפשט היותר טוב. פשט של, אני חושב, אריה בוהב, הוא אומר ש מברכים על היום, גם על הלילה, גם על החושך, גם ביום, כדי שאנשים לא יחשבו שהאור זה טוב והחושך זה רע. אז אני צריך כל הזמן להגיד שגם החושך בא מאלוקים. וכפי שהבית יוסף מציין, זה רק מסביר למה מברכים על החושך ביום, זה מסביר למה מברכים על האור בלילה, כי לא היה במין שמישהו יחשב שהאור הוא לא טוב. הפירוש האמיתי הוא כמו בית הספר. אז מה אנחנו יכולים להגיד? עכשיו אנחנו גם רואים, אולי רב סג'גון רק מיקד את זה קצת בשבילנו בנוסח הקצר שלו, אבל בנוסח שלנו אז חוזרים פעמיים על המשפט המחדש בטובו בכל יום תמנסה בראשית. פעם בהתחלה ופעם בה סמוך לחתימה. אז כנראה שזה גם, רב סג'גון זה עוד בולט, כי זה המשפט היחיד שנשאר. אבל אנחנו שיש לנו הרבה באמצע, אז כשרצינו לחזור לעיקר, אז חזרנו לזה, כי כתוב בחדש פשוט במחונת בספר ראשית, כאמור, לעושה אורים מדולים כאלה מחסדו, זה גם הסמוך לחתימה לפני האור חדש, נדבר עליו בהמשך. אז עכשיו השאלה היא, למה זה חשוב לחזל שהברכה הזאת הוא לא שקשפוך הוא ברא, אלא שהוא מחדש את הבריאה? בואו נדבר כמו הפשט השני, לא הפשט הפילוסופי יותר, שאנחנו מרגישים את חידוש הבריאה, או את החידושים של הבריאה, שזה לא סטטי, אנחנו מרגישים את הדינמיות שבבריאה, וזה אנחנו מרגישים, ועל זה מברכים. יוצר אור ובורא חושך, ומסובב את הגלגל בין אחד השני, לא שברא אור כאן וחושך שם, אלא ברא אור ובורא חושך, ועשה אותם בגלגל, והכדור הארץ מסתובב, וכשברוך הוא נותן לו יום, ואחר כך לילה, ולילה אחר כך יום, ועל זה מברכים, מחדש בטובו בכל יום תמיד, מעשה בראשית, שהעולם חי ודינמי, והקדוש ברוך הוא עומד מאחורי זה. למה זאת הנקודה החשובה כאן? אני חושב, יש כאן שתי אפשרויות, ואחת דתי לא נכונה, ואחת כן נכונה. תמיד כשיש לנו דגש על חוויה שהיא מפתיעה, או מרשימה, או איכשהו בא לצרוב משהו אצל האדם, אז התירוץ הפשוט הוא, זה כדי להוציא ממך יותר התפעלות. כן? אז סיפור שעכשיו אני זוכר אותו, אני קראתי אותו בהקשר אחר, אבל אולי זה טוב בהקשר הזה. קראתי פעם, רב שואב, רב שמעון שואב, היה דיין, אחר כך הרב, של פרנקפורט אוף הודסן, של קהילת ברויו בניו יורק. אז הוא כתב פעם שהוא היה נוסע, כי היה טס לאנגליה, אז הוא נסע במטוסים ישנים. אז הוא מאוד ראה הרבה ימים וזה, ומאוד התפאר. יום אחד שדרגו את המטוסים, והוא נסע במטוס יותר טוב, במטוס סילון. עכשיו הוא הרבה יותר גבוה, הוא היה לעננים, והוא אמר, זה ממש הוציא לו את הנשמה, הוא רואים ממש את כדור הארץ, רואים שזה כדורי, ומה לעננים, והוא, אז כשהוא חזר, הוא אמר לרב ברויר, שהיה אז בשנות ה-90 שלו, רב יוסף ברויר, הוא סיפר שהוא הרגיש איזשהו צורך לברך, באמת, פה טוב, הוא רצה לברך, עושה מעשה בראשית, כשראה את כל הגדלות הזאת. אז רב ברויר אמר, אוקיי, הוא מסכים, אבל הוא מרגיש אותו דבר כשורה פרח קטן גדל בגינה. אז עכשיו כמובן שרשב צדק הלכתית, כי לא מברכים, אני חושב שהברכה שהוא הציע, שהוא רצה לברך שכוחו וגבורתו מלא עולם. אז הדין הוא שלא מברכים כוחו וגבורתו מלא עולם, זה שקדוש ברוך הוא בגבורתו מצמיח צמחים, למה? בעיה שלנו, לא, מטאפיזית אין הבדל, אנחנו לא מספיק נפעמים, כשאתה שומע את הרעמים ורואה את הברקים, אז משהו קורה אצלך, ובלי הדבר הזה לא מברכים, ברכה צריכה להיות חווייתית. אז מה רוצים לחדש לנו? אל תברך שקדוש ברוך הוא ברא את העולם. תחדש איזשהו חדש, בגלל שהבריאה היא באמת לפני 2,000 שנה, 6,000 שנה. ולא מתפעלים מזה, אבל המפתח להתפעל זה לראות שיש כאן, יש כאן חידושים. זה היה חשוב אם היה מדובר כאן בברכת שבח במובן הרגיל. כלומר, כדי לשבח קדוש ברוך הוא זה שהוא גיבור, אני צריך לראות ברמה שלי גבורה. אז זה הרם ולא הצמח הקטן שצומח. אז אם אני צריך להודות או לשבח את הקדוש ברוך הוא על כל הדברים שהוא עשה, אז אני צריך לראות את השמש זורחת. זה דבר שמרשים, כן? ואז אני יכול להגיד, וואו, הקדוש ברוך הוא גלגל את גלגל החמה והביא אותו לכאן. להגיד שקדוש ברוך הוא ברא עולם שלם, זה דבר גדול, אבל לא מתפעמים ממנו, אז אני לא אשבח. אבל אני חושב שכאן הפשט הוא שונה. זה לא רק שאנחנו מתייחסים או מגיבים לחידושים, לא מגיבים למצב קיים, שזה ודאי נכון. אבל זה לא רק ככה. כאן העניין הוא שהנושא משתנה. אם הקדוש ברוך הוא ברא לנו לפני 6,000 שנה, ומאז זה פשוט קיים, ואין כאן נוכחות של אלוקים בתוך העולם, אז הברכה הזאת הוא לא רלוונטית לקריאת שמע. יש אולי עניין, אחד מיסודות האמונה זה בריאת העולם. דווקא לא מובא ברמב"ם בגיבור יקרא אמונה, אבל נניח שחשוב ליהודי לקום ולהגיד כמה פעמים, אני מאמין בעיני שלמה קדוש ברוך הוא ברא את העולם. כי בלי בריאה אז יש כל מיני בעיות. זאת לא התפקיד של הברכה כאן. אני חושב שהדגש הזה על המחדש בטובו בכל תמיד מעשה בראשית, זה שזו ברכה על נוכחות הפנימית של הקדוש ברוך הוא בפנינו בבריאה. אנחנו לא מודים לו זה שברא לנו עולם כשהיה יכול להשאיר אותנו בלי עולם, כלומר בלי קיום. אלא מדובר בזה שהעולם עצמו, וכאן יש הבדלים בין נוסח פילוסופי או קבלי או מחשבתי זה או אחר, אבל כולם בסופו של דבר יחתמו על השורה התחתונה, שהעולם משקף, שהעולם הוא הלבוש. אם אתה מקובל, אז זה הרבה יותר קיצוני, אבל זה לא משנה, גם אם אתה, אפילו אם אתה הרמב״ם, העולם הוא ההתגשמות של, ברמה הזאת, או אפקט זה אחר של אלוקים. ברמב״ם זה חוכמתו הנוכחית של אלוקים. ורב חסדאי זה הגבורה, העשייה של אלוקים. וקבלה זה ממש אלוקים, אוקיי. אבל זה נימות שיש בהם מבדילים גדולים מאוד, אבל הברכה הזאת באה כדי להגיד, המחדש בטובו בכל יום תמיד, זה אכן התופעה שאנחנו רואים, אבל הסיבה שזה חשוב זה בגלל שזה מראה לנו שקדוש ברוך הוא כאן, והוא פועל, והעולם שאנחנו מסתכלים עליו, זה הדרך שלנו לראות אותו. לראות אותו. אם אני כבר יכול לקפוץ קדימה, אז זה גם היחס לברכה השנייה. שהיא לא מדבר על זה שקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אלא בא להגיד לנו שאנחנו עומדים לפני מי שעכשיו אנחנו מכירים אותו, כי הוא נמצא בתורה. ואנחנו מגישים במקרה הוא את אהבתו על ידי העכשווית, על ידי נתת התורה. המטרה היא ליצור מצב שכשתגיד קריאת שמע, אתה מדבר נוכח. זה לא שקדוש ברוך הוא פעם עשה בשבילי דבר, לכן אני צריך לקבל עליו מלכותי. אני מקבל אותו, אז אני צריך להגיד לו, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. והנוכחות של אלוקים הוא בשני מישורים, במישור הכללי, אוניברסלי, הטבעי, אבל זה נוכחות, ואחר כך זה יהיה בשבילנו, בשביל יהודים, בשביל עם התורה, אז יש נוכחות אלוקית בתוך המפגש שלנו עם התורה. כי חוץ מזה אין לנו באמת פגישה עם אלוקים, כי הוא באמת נסתר. אבל אנחנו מכירים אותו מתוך מעשיו בעולם הטבע, ולא נוכחים, הנוכחות העכשווית, ומכירים אותו כמובן, יותר פשוט לנו להגיד, נוכחים אותו בדיאלוג שאנחנו מנהלים איתו, ששומעים את, שומעים את הקול שלו כשהוא לומד איתך, שומד איתך תורה. אז לחזור לעולם הטבע, מחדש בטובו בכל יום תמיד, הספר ראשית כמול עושה הורים גדולים, כי לעולם חסדו, כלומר, קיום העולם, ולא חשוב עכשיו הבסיס הפילוסופי, קיום העולם הוא לעולם חסדו. קיום הטבע הוא לעולם חסדו, הוא ביטוי לחסד מתמיד, וזה מה שחזר רוצים כאן. לא שברו את הראש בהסבר הפילוסופי המדויק, אבל החוויה היא שאני עכשיו מרגיש את הזרימה, את הנתינה של אלוקים בקיום העולם לפני עכשיו, והוא מחדש אותו בכל מיני מעשה בראשית. ולפי זה אני מבין את הקשר לקדושה כאן. הברכה עוברת פתאום לסיפור המלאכים. יש הקדמה ארוכה לפני שבגיעים לקדושה על המלאכים. אז נכון שפסדי גון אמר לא להגיד את זה, אבל כל הפוסקים האחרים אמרו שאומרים גם את זה, רק לא אומרים את הקדושה, כי זה בעיה של השרה. אבל מה עושים כאן המלאכים? אני חושב שהתשובה היא פשוטה. מה התפקיד של מלאכים בברכה הזאת, הוא פחות או יותר במנת חזל לגבי מלאכים בכלל? לא המלאכים שמופיעים לפעמים בתורה בסיפורים. יש הבדל בולט בין התפקיד של מלאכים בספר בראשית לבין התפקיד של מלאכים במחשבת חז"ל. מלאכים בראשית זה מלאך אחד שבא ועושה משהו, מדבר עם הגר, כן? או מכה את סדום. כן? הם שלוחים של הקדוש ברוך הוא. אבל אצל חז"ל זה תפקיד משני. כמעט גם אין סיפורים, זה מעניין. שאין סיפורים בחז"ל, יש הרבה ניסים שמתוארים בגמרא, כן? אבל יהודי פוגש מלאך, פוגשים את אליהו. כי אליהו יש לו תפקיד כזה, אבל אליהו זה כדי ללמוד איתך. אבל לא פוגשים מלאכים. גם הצדיקים הכי גדולים, הם פוגשים דברים אחרים. אבל הם לא פוגשים מלאכים. פוגשים מתים, הם עושים ניסים, הם כל מיני קונסים. אבל מלאכים לא באים לדבר עם אנשים אצל חז"ל. המלאכים אצל חז"ל זה אומרי שירה. מה שיש בברכה הזאת. בתפקיד שלהם, הרב יהודה ביוקר מצטט על התחלה, מחדש פתור חול מסף ראשית, צטט הפסוק, חדשים לבקרים רבה מעונתך, מתוך שאתה מחדש את המדרש בראשית רבה, אומר בפרשת וישלח, איפה שיש פרשת מלאכים, אז המדרש המביא, חדשים לבקרים, מתוך שאתה מחדש עלינו את העולם, כמו זריחת השמש כל יום, אנחנו מכירים שרבה אמונתך. ואז המדרש ממשיך ואומר שבכל יום ויום המלאכים נבראים מחדש ליום אחד, לשיר אחד, ואז הם חוזרים לנהר דינו וכשבוך ובורא מלאכים חדשים. כלומר, מלאכים בצורה כללית אומרי שירה, אז המדרש מדגיש שם שהם אומרים שירה רק פעם אחת, מה שהאיש אמר ליעקב אבינו אחר כך, שלחני כי עלה השחר, הגיע זמני להגיד ויש לי רק הזדמנות אחת, כי בשביל זה נבראתי ואחרי זה אני חוזר לנהר דינו, נהר האש, וצורפים חדשים. אז מה זה מלאך, אם כן, בתפיסה הזאת? הוא מגיב לאלוקים. עכשיו, הם לא בתוך העולם שלנו. הם לא מגיבים לזריחת השמש. המלאכים, התיאור, איכשהו, שהם פשוט עומדים ממעלו. הם רואים את אלוקים ואומרים לו שירה, כמו בחצר המלכות, שיש מלך, המלך יושב, ויש שם איזו מקהלה ששר, בואו כתוב המלך, כן? המלאכים מגיבים לעצם זה שהם עומדים בחצר המלך, ורואים את המלך, ואומרים לו שירה. זה התפקיד שלהם. אז מה הוא עושה כאן בברכה? אני חושב שחז"ל אומרים שהברכה הראשונה הזאת, זה שאנחנו מתארים מה שקורה, מי שרואה נוכחות אמיתית, או נוכחות יחסית, אני לא יודע בדיוק מה מלאך רואה, אבל המלאכים איכשהו נתפס את פנים, שהם רואים את הקדוש ברוך הוא, כן? הם יודעים שהוא נוכח, לא בגלל מעשים ולא בגלל תורה, אלא יש להם איזושהי חוויה ישירה. ולכן הם אומרים שירה. אז אתה תעשה אותו דבר. אבל אצלנו זה בא בפילטר, זה בא דרך זה שהוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה וראשית. אבל השאיפה היא שאתה תגיע למצב, עכשיו אני אתן לך מה עושים כשיש לך חוויה כזאת שמישהו רואה את הקדוש ברוך הוא. אז איך אני יודע מה עושים? אני אספר לך, זה מה שהמלאכים עושים, והם אומרים קדוש, ברוך, וזאת תחושה שלהם. זה מתואר כאן, התשובה ההלכתית של כל הפוסקים היום, של סידורי התפילה, שאנחנו כן אומרים קדושה. למה אומרים קדושה? כי זה לא קדושה, זה רק תיאור של קדושת המלאכים. זה התירוץ, התירוץ של רבנו יונה ואחרים, וכך נפסק. הרמב"ם לא פסק ככה, הרמב"ם פסק שהיחיד לא אומר קדושה ויוצא, ולא ברציון. אבל אנחנו פוסקים כל הנוסחות שכן, כי זה לא, אנחנו לא אומרים קדושה. אנחנו רק מתארים שהמלאכים אומרים קדושה. נו, אז למה מתארים שהמלאכים אומרים קדושה? כי בדיוק זה אמור להיות הדגם שלנו איך לשבח את הקדוש ברוך הוא. זה לא הודיה זה שברא לנו עולם, זאת תגובה זו שירה, זאת תגובה לזה שאתה עומד בפני האלוקים. ולכן הדגש על מחדש וטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כלומר, זו ברכה שמסבירה לי שאני עומד בפני נוכחות אקטיבית, דינמית. כשברוך הוא מגלגל כאן דברים בפנינו ולא רק נתן לי משהו. והתגובה, אם כן, הוא לא להודות, אלא לשבח, כלומר, זה השירה של המלאכים. פשוט, אם אני מפנים את המצב הזה, אז יש לי תגובה כלפי בפני מי אני עומד. אז הברכה באה כדי ליצור את הסיטואציה. אנחנו סך הכל חיים את חיינו בהדות, כי אנחנו לא, היום יום, אני עכשיו נמצא בחדר, אני לא חושב שכשבור כל נמצא בחדר, אני אולי יודע באיזשהו אמונה דתית, אבל יום יום אני, יש כאן שולחן, זה אני חווה, כן? יש כאן חבר'ה, כמה ממירים, זה אני חווה, יש כאן קירות, יש כאן מזגן, אתה לא חווה את הקדוש ברוך הוא ככה, לפני שאומרים קריאת שמע צריכים לחוות אותו. הברכה באה כדי לתת לי את המציאות, מחדש במחות המעשה בראשית, וגם אם לא הבנת נכון, אז תיארו מה המלאכים עושים, כדי שאנחנו יהיה לנו דגם חי, איך צריכים להגיד למי שבאמת חווה. עכשיו אתה תעשה אותו, אתה איכשהו תגיע לאותו רמה של חוויה בעולם, כמו שקדושה היא תמיד, אנחנו מקדשים בתוך העולם, כמו שהם מקדשים בשמי מרום, וזה הבדל לא קטן, כי בתוך העולם, כיוון זה לא בשמי מרום, אז אתה עומד נוכח למשהו אחר לחלוטין. לא, לא, אנחנו בכל זאת, נוכל לקדש אותו בתוך העולם, נמצא אותו, נמצא את העקבות של הקשבוך בתוך העולם, ו... נגיב כמו שהם מקדישים בשמי מרום בצורה טבעית ופשוטה 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 יותר. אם זה נכון, אז אני רוצה להציע פירוש לדבר שהראשונים חלקו עליו, ועד היום, עד היום יש עדיין חולקים. בנוסח התפילה בסידורים כתוב בסמוך לחתימה, או חדש על ציון תאיר ונזכר כולנו מהרה לאורו, ואז יש ברכה. יש כאן שתי בעיות. אחד זה שזה לא, מעין חתימה, סמוך לחתימה. והיה יותר יסודית היא שזה לא צריך להיות בברכה בכלל, גם אמצע ברכה זה לא צריך להיות. רב סג'יגון מאוד הקפיד. לא רק בברכה הזאת, אתה גם ברכות אחרות, ברכות שבח, אין להכניס בהם תפילות. כן. רב סג'יגון מאוד הקפיד ש... לא רק בגלל, כבר הבעיה של מעין חתימה, סמוך לחתימה, היא יותר בעייתית. אבל הפסדי גודם, זה לא צריך להיות כאן בכלל, זה ברכה על הגאולה, או בקשה על גאולה, והברכה היא על הטבע. מה אתה מעבב אחד בשני? תתפלא מתי שתגיע לזה, אבל צריכים לא להכניס תפילות, כמו בקשות עתידיות, איפה שאני משבח. והוא מאוד התנגד, יש לו מילים חריפות, אני זוכר בדיוק, אבל במקום הזה בסידור הפסדי גודם כתוב שזה ממש תעוד גדולה. זה לא התקבל אפילו כנראה, ככה סבתא רואים בהקדמה לסידור הסג'יגון, יש לו ראיות שגם גם בישיבת סורה איפה שהסג'יגון ישב לא התקבל, אמרו אור חדש. יש לו מקורות שם שכתוב שגם בישיבתו, אולי אפילו בזמנו, זה נראה קצת מדהים, אבל פעם תלמידים היו יותר תקיפים מאשר היום, המשיכו להגיד אור חדש גם בזמנו. עכשיו יש בעיה טכנית הלכתית, אבל סג'י גם זה משהו מחשבתית שהוא החליט, אולי הוא לא צודק, יש לנו עוד כמה, לפעמים אתה מתפלל, אתה משבח, וזה מזכיר לך משהו, זה אתה גם מבקש, זה לא נראה לי כל כך נורא, אני חושב שזה כן נורא. יש עוד דוגמאות, אני לא זוכר אותן, יש עוד שני מקומות שסג'י גם מחה קשורה, בגלל שזאת בקשה שלא צריך להיות כאן, אני לא זוכר את האחרים, אבל יש לו. אבל מעין חתימה, סמוך לחתימה היא בעיה יותר הלכתית, זה... המשפט הקודם הוא המחדש פתור בכל תמי הספר ראשית כאמרו. זה נשמע כמו מעין חתימה, ואנחנו גם שמנו לב שזה חזרה המשפט שהיה לפני כן. ברור שזו הייתה מעין חתימה, מה פתאום האור חדש? אבל לא מה שאני אומר, אני חושב שזה מוצדק, אפשר להסביר את זה. אם היה מדובר בשבח, אז השבח הולך על העבר, אולי על ההווה כטבע, אז מה פתאום להתחיל לבקש אור חדש? תאיר, כלומר תגול לציון. אבל אם אני מבין שהנושא כאן זה לא שכשבוך הוא ברא את העולם, או אפילו שהוא בורא מחדש את העולם, אלא שהבריאה מחדש זה אלוקים. אלוקים נמצא כאן, והעולם, הטבע, הוא רק המלבוש שלו. אז האור חדש שמדובר כאן, ברור, ככה חושב גם כתבו, שזה לא מליצה לתגאל את ציון. האור חדש ציון תאיר, זה רמז למאמר חזל, שאור הנברא ביום הראשון, כשברוך הוא גנז אותו לצדיקים לעתיד לבוא, מדובר ב, אם כן, גילוי מלא של מעשה הבריאה של אלוקים. זה לא סתם, פתאום אמרתי, הזכרתי את המילה אור, אז אני אומר, אז אני רוצה שיהיה אור בציון, כן? אנחנו אומרים, כיוון שהעולם שלנו היום עם שמש, שהיא רק שביעית ממה ש... יהיה לעתיד לבוא, אבל זה לא לעתיד לבוא, זה המצב האמיתי של איך צריך להיראות טבע שאלוקים עומד במרכזו. איך אני יודע את זה? כי זה מה שהיה. כשברוך הוא ברא אור, אז היה אור. ועכשיו יש רק דמדומי אור, כי היה קשה לקבל את זה. אז נכון, טכנית בקשה, אבל זה חלק מהחוויה התגובתית ברגע שאני מגיש את הקדוש ברוך הוא כאן, הטבע זה רק המסווה, זה רק הכיסוי, זה רק הדבר שעוזר לי, זה המדיום שמחבר ביני לבין אלוקים, אז אני גם מתחיל לחוות, שאני חווה אותו בתור בקשה, אני חווה אותו בתור נוסטלגיה וגעגועים לעתיד, אבל זאת חוויה של, אני מתחיל לטעום את הקדוש ברוך הוא כאן, אז איפה האור האמיתי? שהוא אור הבריאה, אור הראשון, שהבריאה התחילה בו. אני חושב שזו הסיבה שזה מופיע כאן, אפילו במעין חתימה, סמוך לחתימה. כי יוצר המאורות, הוא לא רק האורות של יום הרביעי, אלא יוצר המאורות, זה אומר שהקדוש ברוך הוא יצר עולם, שדרך העולם אני יכול לפגוש, אני יכול להתחבר אליו. ואיך אפשר לא להגיד שאנחנו שואפים לאור יותר בהיר, יותר חזק, חזר ממה חזק, אין שבעתיים כוח הבא, יותר בהיר, יותר אלוקי. למה הוא יותר בהיר? לא בגלל שאני מגביר את החשמל בשמש, כי זה יותר אלוקי כנראה, זה ודאי שמה שחזר חשבו. האור הראשוני הוא שמור לצדיקים, לא בגלל שיש להם בעיה לקרוא בחושך, ונגביר אותו אז יוכלו ללמוד גם כשיהיו זקנים. אלא זה אור מסוג אחר, כן? זה אור יותר ישיר אלוקיים מאשר אור שבא מן השמש. אז זה באמת נושא הברכה האמיתי כאן. למרות שהיא לא קיימת, היא קיימת קצת בדמיון, קצת בזיכרון, קצת, אבל היא קיימת גם. היא קיימת ולא רואים אותו, היא קיימת בגלל שאלוקים קיים. אם אלוקים קיים בתוך העולם, אז גם האור הזה קיים. הוא נגנז, זה גם לשון של חזר. מה זה נגנז? הוא לא חזר בו. כן, אבל כשבוקו ברד דבר ואחר כך חזר בו. זה קיים, אבל הוא כל כך מחוסה שלא מגישים אותו. הוא סגור בתוך קופסה. אבל אתה אומר לי שאלוקים נמצא כאן, אז אני מתחיל לטעום אותו. אני רואה איזשהו סדק. אני לא רואה את האור, אבל אני יודע שיש את הקופסה והאור מחכה לי שם, וזה מה שאני רוצה, וזה מה שאני מגיב גם. אני מברך עליו, למרות שאני לא חווה אותו. החוויה היא דמיונית, אבל היא בכל זאת, היא בכל זאת, היא בכל זאת אמיתית. טוב, זה אני חושב שהפשט בברכה כולה. יש להמשיך לחשוב על נקודה שרמזתי בהתחלה. מה הקשר בין אור לבין בריאה? סך הכל מדובר על בריאה כולה. ואור זה רק אחד מהדברים שבה בריאה. אז היא חשובה ביותר. למה היא חשובה ביותר? א' זה ראשון. אז אולי בגלל זה. יום הראשון, כשפוך בראת האור. ב' משהו ככה קצת פיזי מודרני כזה, אולי אור זה אנרגיה אפשר להגיד שאור עומד מאחורי כל דבר אחר, פוסקים, מפרשים, כותבים דברים כאלו. לשים את האור במרכז. מה שהתחלתי לתרץ, ואני רק אחזור על הדברים ונשאיר את זה לכם, זה שאני לא חושב שזה רק דוגמה. דוגמה טובה מאוד, דוגמה חשובה מאוד. אני חושב שהדגש של האור כאן הוא בגלל החושך, הוא בגלל הנקודה של הניגודים, של טוב ורע, של אור וחושך. ההבדל בין דברים אחרים, דברים אחרים, החז"ל רצו להגיד שהעולם הוא דו ערכי, ואלוקים עומד מאחורי זה, בזה מתגלה אלוקים, הוא לא פשוט, הוא מורכב. ובמורכבות הזאת של אור וחושך מתגלה, בזה מתגלה אלוקים, ולא בזה שיש לו. אחרת העולם היה יכול להיות סטטי. הסיבה שאלוקים הוא נוכח, זה בגלל שיש כאן מעין מלחמה, מעין מתח או דינמיות בתוך העולם. וזה, אז אפשר למצוא כל מיני דברים, כן? אבל האמת שדברים קיימים סתם. שולחן לא עומד בנוגד, עץ לא עומד בניגוד למשהו, כמו שאור וחושך מסמלים, אבל גם פחות או יותר גם כוללים את זה שעולם יש לו שני צדדים, והדוגמה הבאה תהיה משהו לא פיזי, אלא ערכי, טוב ורע. כן? ולהבין שעולם, עולם הטבעי הוא לא טוב ורע, הוא פשוט קיים. אבל שנבין שעולם הטבעי הוא ביטוי לעולם, לזירה שבו יש מלחמה בין טוב ורע. ואל תתפתק כמובן לאפיקורסות שהבית יוסף מזהיר עליו, מלחמה בין שני אלים. אבל מלחמה בתוך עולם בין טוב ורע שאלוקים ברא את הזה כדי שנמצא בו את עולמנו בתוך עולם הטבעי, זה מה שמסביר את העולם הטבעי. ולכן הדגש הוא שטוב, גם בעולם הטבעי יש זה ביטוי. זה שיש אור ואחר כך חושך, וחושך אחר כך אור, שניהם מאלוקים, שהם הם כן בעיקרון טוב, אבל החושך בכל זאת מסמל כאן את הרע, ואת האור והם נלחמים. ולכן אני חושב זאת הסיבה שקיים הפער הזה בין ברכה שהוא באמת על יצירה, אני חושב זה ברור, אבל חז"ל כיוונו אותו ליוצר המאורות, או יוצר אור. ובורי חושך, כדי שנבין את העולם כעולם של ערך, עולם של דינמיות, עולם של מלחמה, שאנחנו מגלים את הקדוש ברוך הוא בזה שאנחנו מתחייבים ללכת לאורו בתוך העולם הזה. אני אסיים בוורט שקראתי היום, שזה יפה, מרב שלמה זלמן אוירבך, שהוא שאל, מה הקשר בין שלום לבין אור? עושה שלום ובורי רע, אז בין חושך לרע הבנתי, אבל מה הקשר בין שלום לבין אור? והמדרש עומד על כך, זה לא שני דברים. מדרש אומר, יש מדרש שאומר, גדול השלום, יש כמה ממרים כאלו, גדול השלום ש, אז אחד מהם זה גדול השלום שהקדוש ברוך הוא פתח לברוא את עולמו בו, שנאמר, יהי אור. ומניין שאור זה שלום, שנאמר, יצא אור וברי חושך, עושה שלום וברי רע. אז השלום נקרא אור, אבל למה השלום זה אור? שלום זה טוב, ואור זה טוב. כל הדברים הטובים אפשר לקרוא להם שלום, כן? למה אור? אז הוא אמר את התשובה הבאה, קודם כל קצת רקע, יש דיון עצום בכל הדורות. האם בגלל הלשון בורי רע, שנמצא בפסוק, משמע שרע הוא דבר מהותי. בפילוסופיה, אז הרע והחושך גם. נתחיל מהחושך, לא מהרע. בורי חושך. הקשפוך הוא לא ברע חושך, כי חושך לא קיים. חושך הוא רק איפה שאין אור. ככה הפילוסופיה טוענת. ברמב"ם יש פרק, הוא נבוכים על הנושא הזה, איך להסביר את הפסוק כאן. והתשובה שמקובלים היא שלא נכון, חושך זה מהותי, וגם לא מקובלים אמרו אז כנראה שזה לא ככה. הרמב"ן כותב, הרמב"ן הוא מקובל, אבל הרמב"ן כותב, כנראה נכון שאיפה שאין אור יש חושך, אבל החושך הוא בכל זאת מהותי. חושך הוא ברע, ברע את החושך. בראשונים יש אפילו נטייה להגיד שברע זה רמה יותר גבוהה מיצירה. יצירה זה יכול להיות רק לסדר דברים, אבל ברע זה צריך להיות יש מאין. אז ראש המזמן אמרת הדבר הבא, על רקע זה ככה, הוא אומר, שלום אמיתי זה לא ניצחון. שלום אמיתי זה שהאויב שלך עושה איתך שלום, מודה לך, לא שאתה הורג אותו, אלא שהוא מודה שאתה צודק. זה באמת שלום. אז כיוון שהראשונים צודקים שהחושך הוא מהותי, ובכל זאת זו עובדה שמעט מן האור מגרש הרבה מן החושך, אז הדוגמה של שלום זה באמת אור. מה שאור עושה לחושך זה שלום. עכשיו, אם החושך רק היה היעדר האור, אז זה לא שלום, זה היה פשוט כילוי. זה לא שלום, זה ניצחון. אבל כיוון שכתוב בפסוק הוא בורא חושך, לכן כתוב בפסוק עושה שלום. כי האור עושה שלום עם החושך, הוא משכנע את החושך להיכנע לו. כי חושך הוא קיים, אם החושך לא היה נכנע, אז הוא היה עומד על שלו, הוא לא היה נותן לאור לחדור לתחום שלו. אבל הוא כן נותן, אפילו מעט מן האור, כי בסופו של דבר החושך מקבל את מהותו, שכמובן זאת התשובה האמיתית לשאלת הדואליזם. הזול רסטנים. אנחנו חושבים לא חושבים שאין חושך, אין רע, ולכן יש רק אלוקים. אנחנו חושבים שיש רע. יש רע בעולם, ואלוקים אחראי לרע, ולכן יש בעיה שנקראת בעיית הרע, והפתרון הוא קשה. אבל בסופו של דבר, בילה מוות הנצח ומחה השם נימר מכל פנים, ובסופו של דבר, האור והטוב צריך לנצח את החושך, למרות שהכל בא מאלוקים. אז החושך כן בא מאלוקים, אבל בכל זאת הוא יהיה כפוף, לטוב ולאור בסופו של דבר. צריכים שלום של קנייה, ולא שלום של כילוי, לא בגלל שדבר לא צריך להתקיים, אלא בגלל שהוא צריך להודות, הוא צריך להצטרף ולהדיר את האור, וזה סיפור העולם. שבוע הבא, ברכת אהבה רבה, או למי שרוצה, אהבת עולם, ננסה להסביר את ההבדל ביניהם, כי זה כבר סוגיה בש"ס, מה ההבדל בין אהבת עולם לבין הרבה, שהמוראים כבר חלקו מה להגיד, אז זה לא סתם שתי נוסחים, זה מחלוקת. ונצטרך להסביר, וכמובן נסביר את כל הברכה, נסביר גם אם כן. טוב, אולי, לא יהיה זמן, אז לא נדבר ערבית, רק נדבר השחרית.